בדיוק ככה, ובאמת המסר היה שהחברה הישראלית בונה לעצמה קורס ללימוד ערבית. זה מסר אדיר, תחשוב על זה, כאילו אנחנו לא, אנחנו רוצים ללמוד ערבית, יש עניין גדול, אפשר ללכת ולשלם לכל מיני בתי ספר, חלקם איכותיים מאוד, חלקם פחות, זה בסדר, זה בכל שוק נמצא, אבל למה שלא יהיה משהו חינמי? למה שלא נתאגד כל החברה, וכל אחד יתרום ממה שהוא יכול, כדי להקים באופן קהילתי, קורסים שכולם יכולים ללמוד מהם, וזה בעצם כותרת נוספת למדרסה.
שלום שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט האקטיביסטים, פודקאסט בו אני מראיין בכל פרק, יזם חברתי, עמותה, אקטיביסט, או אנשים שמנסים לשפר את המציאות באופן כללי. ערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל, אבל אני לא דובר אותה. זה לא אמור להפתיע אף אחד, כי רוב אזרחי המדינה שהם יהודים, כידוע, לא דוברי ערבית. יש לזה כמה סיבות, אבל אני אציין פה שתי סיבות. הראשונה היא זה שאין בגרות חובה בערבית בתיכונים, כי ערבית היא שפה שלישית והיא בתחרות, במרכאות, מול הצרפתית. הסיבה השנייה זה שכל אולפי ישראל בערך הם ערבים ודוברי ערבית, ואם אתה לא הולך ל-8200 או לשבק, אז למה בעצם ללמוד ערבית? אבל באופן אישי מפריע לי ממש שאני לא יודע ערבית, ובעקבות בכל הסיבה הזו, לפני כמה שנים גיליתי את מדרסה, שזה אתר חינמי, אין כסף ללימוד ערבית מדוברת. המורה שם ברוב השיעורים זה בחור שנקרא גלעד סביט, שבמקרה הוא גם האורח שלי היום בפרק, ולדעתי הוא פשוט מורה מעולה. אז בפרק דיברנו בין היתר על איך כדאי להתחיל ללמוד ערבית, מה המעצורים ללימוד ערבית או ללימוד כל שפה באופן כללי, והאם יש דבר כזה שפה לא יפה. הנה השיחה שערכתי עם גלעד. גלעד סביט, ממדרסה, שלום וברוך הבא לתוכנית.
תודה רבה, איתמר, תודה.
אז גלעד, למרות שאני מאמין שרוב, רוב מעגל חבריי מכירים ושמעו על מדרסה, לטובת הבן אדם או שניים שעדיין לא שמע על מדרסה. מה זה מדרסה? חוץ מזה שאנחנו יודעים שמדרסה בערבית זה בית ספר, אבל מה זה האתר מדרסה שאתם בעצם מנהלים?
מעולה, אז מדרסה, אתה קראת לו אתר, אנחנו קוראים לו ארגון, הוא היה פעם פרויקט, הוא הפך להיות מיזם, אחרי זה הוא נהיה עמותה, ואז עכשיו הוא ארגון, והוא אולי במובן מסוים תנועה חברתית, אבל לא משנה, מדרסה זה ארגון שמטרתו ללמד ערבית מדוברת, כדי לקדם תקשורת טובה יותר בחברה הישראלית. בעצם אנחנו רואים שאי הידיעה של ערבית מדוברת מביא להרבה מאוד בעיות, זה בצורה פשוטה אני אומר, ואז אנחנו מלמדים בחינם, והעובדה שאנחנו מלמדים בחינם זה גם כי אנחנו חושבים שזה מגיע לכולם, וגם כי זה פשוט מביא הרבה מאוד אנשים, אז אנחנו היום מלמדים עשרות אלפי ישראלים לגמרי בחינם, וכשאתה אומר אתר אתה צודק, אחד מהפעילות הכי, אולי הפעילות הכי מרכזית שלנו זה ללמד באינטרנט בקורסים מקוונים שפתוחים לכולם, מהם לומדים עשרות אלפי אנשים, והרבה מאוד פעילות ענפה ברשתות החברתיות. פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, וכו' וכו' וכו'.
טוב, על הכיפק, אז זה באמת היה פתיחה מצוינת, ובאמת אני אכנס לכל אחד מהדברים שאמרת, אבל בואו אולי נתחיל ככה מההתחלה. אני גיליתי אתכם לפני כמה שנים, לא יודע, במקרה, נפלאות האינטרנט, ואני כאילו עוקב אחריכם כמה שנים, ראיתי גם שעשית סרטון בכאן 11, מי שלא יודע, יש גם כאן 11 וערבית. ראיתי שלפני איזה כמה חודשים עשית סרטון, ואתה פשוט מדבר כאילו אתה יליד עזה. אז מעניין אותי ברמה האישית, איך היה בעצם המסע שלך של הערבית? מאיפה אתה יודע הערבית כל כך טוב?
אז קודם כל תודה על המחמאות, יליד עזה זה בהחלט מחמאה, או לדבר ערבית כמו יליד עזה. כן. אז בעצם אני, בדומה להרבה מאוד ישראלים, למדתי ערבית ספרותית בתיכון במשך 6 שנים, והרבה פעמים אנחנו לומדים ערבית כי אנחנו רוצים להתקבל לתפקיד יוקרתי בחיל המודיעין, והרבה מאוד מהעיסוק שלי בחיים הוא מה ההבדל בין המילה מודיעין בעברית, שהרבה פעמים חבר'ה שהולכים למודיעין הם אולי אשכנזים, הם אולי מעמד סוציו-אקונומי גבוה, הם אולי ג'ובניקים, הם אולי לא קרביים, יש הרבה מאוד דעות על מה זה החבר'ה שהולכים לחיל מודיעין. ההבדל בין המילה הזאת למילה מוחברת. המילה מוחברת בערבית שאומרת גם כן מודיעין וזה, יותר קונוטציות של שבק, מוסד, דברים מאוד מאוד מפחידים. אז הפער בין שתי המשמעויות האלה מאוד מעניין אותי, אבל אני הייתי בשלוש שנים בחיל מודיעין, וגם שם התעסקתי בשפה הערבית, אבל אף פעם לא כדי לתקשר בערבית. לא כל כך ידעתי שיש הבדל, אז בהתחלה לימדו אותי ספרותית בתיכון, ואחרי שש שנים לא הייתי מסוגל לדבר, אבל אחרי זה, כשנחשפתי אפילו לערבית המדוברת בצבא עדיין, לא מצאתי את עצמי מסוגל לתקשר בערבית.
רק נגיד אולי לטובת מי שלא מכיר, שערבית, שלא קום בשפות אחרות, אז יש באמת הערבית הספרותית שמכונה פוסחה, ויש ערבית מדוברת, והן דומות אבל שונות, זאת אומרת, זה שאתה יודע ספרותית, זה לא אומר שאתה יודע באמת לדבר, גם לי הייתה את אותה בעיה, גם אני למדתי כמה שנים בתיכון ספרותית, ואז אתה אומר, וואלה, אני לא יודע אפילו לעשות לחבר שני משפטים והן מדוברת.
לגמרי, המצב שאתה מתאר נקרא דיגלוסיה, דיגלוסיה, כלומר שתי שפות, מצב חברתי לשוני שבו נמצא העולם הערבי, שבו באמת הערבית הספרותית משמשת לכתיבת מסמכים רשמיים, ספרים, אתרי אינטרנט, ברכות, נאומים, וחדשות, תקשורת, שפה שמחברת את כל העולם הערבי, וגם יוצרת איזושהי תחושת זהות, וגם שפה מאוד מאוד קדושה, המילה פוסחה שהזכרת בערבית, זה השם של הערבית הספרותית, אבל באמת זה אומר הכי נכון, או הכי צח, עם הכי פחות טעויות, וזה בעצם השכבה, נקרא שכבה אחת של הערבית, שכבה נוספת, היא הערבית המדוברת, והיא כבר ערבית שמשתנה ממקום למקום, דיאלקטים, להגים, ניבים, אז יש ערבית מרוקאית, וסורית, ולבנונית, וירדנית, והערבית הזאת היא ערבית מרתקת לגמרי, אבל היא מקבלת פחות תשומת לב, במחקר, במשך מאות שנים כולם התעניינו בערבית ספרותית, אבל הערבית מדוברת זה שפה של אמא ואבא, לא שפה שאתה חוקר או שיש לה חוקים, אז גם פחות במחקר וגם ברחוב, אנשים אומרים לערבית מדוברת אין חוקים, כל זה יצר מצב שאנשים אומרים, טוב, ספרותית קל לי ללמד, אז אם אני מלמד בתיכון בצפון ובתיכון בדרום, אני אלמד ספרותית, יש חוקים, זה מאוד ברור, אבל מדוברת, מאיפה אני בכלל להתחיל לכתוב תוכנית לימודים? וגם יש איזושהי תחושה רגישית כמעט לערבית המדוברת של כאילו שזה לא, זה אי אפשר למד את זה כי זה טעות, אל תגיד מדרסה, תגיד מדרסה, מדרסה זה במדוברת, כאילו שזה טעות, כן. ולאט לאט מתפתחת המודעות גם בקרב חוקרים לזה שלערבית המדוברת היא מאוד מאוד יפה, יש לה חוקים מאוד ברורים ובעשרות שנים האחרונות רואים הרבה יותר מחקר של הערבית המדוברת שמאפשר ללמד את זה. בחזרה לשאלה אולי ששאלת אותי.
כן, היית, אז אמרנו, אז למדת פוסחה שש שנים בתיכון, ואחרי זה היית בחיל מודיעין, בחיל מודיעין, אבל כן התעסקת במדוברת?
אז התעסקתי גם בשפה המדוברת, אבל בעצם ראיתי שאחרי 9 שנים של לימוד במערכת הישראלית, מערכת זה השם הכולל, כן, בית ספר תיכון והצבא וזה, לא היה שום מקום שבו אמרו לי, איך אתה שואל מה נשמע? איך אתה שואל כמה זה עולה? איך אתה מספר במה אתה עובד? איך אתה אומר, סליחה, אתה מגיע לתה-תה-תה? איך אתה שואל מישהו, תגיד, קיבלת את המייל? כל מיני ביטויים שאתה אומר, בוא נע, באנגלית, כאילו, זה הכי קל בעולם. וואטסאפ, אנחנו יודעים את זה. אקסקיוז מי? אבל אני לא בטוח שאנשים יודעים בישראל להגיד אקסקיוז מי בערבית. אבל כולם יודעים, סורי, אקסקיוז מי. למה? כי ראינו את זה מאות פעמים בסדרות ובסרטים. ובעצם, ונחשפנו לזה, וזה נראה לנו משהו שהוא אפשרי, כי אנחנו רגילים לאנגלית תקשורתית. כולנו ראינו פרנדס, חוץ ממני, אני פחות חובב סדרות, אבל
אני גם לא ראיתי פרנדס, ואנשים מתפעלים לזה ממש.
מדהים, אז וידוי מטורף אתה עושה פה. אבל באמת, כאילו, אם היינו רואים, כמות הזמן שאנשים ראו פרנדס, אם היינו ראים אותה בערבית, ככל נראה, היינו יודעים לשאול, סליחה, או אני ממש מצטער, או שמעת שהם נפרדו, או כל מיני ביטויים כל כך בסיסיים שפשוט הלוואי היינו רואים אותם, יודעים אותם גם בערבית. אז בעצם מה שקרה זה שבגיל 21 אני אמרתי, אוף, איזה תסכול, למדתי כל כך הרבה ולא, אני לא מסוגל לתקשר, אז ביקשתי מההורים לקנות לי ספרים ללימוד ערבית מדוברת. ופתאום ראיתי שבספרים האלה יש את השאלות שהזכרתי, שואלים כמה זה עולה, במה אני עובד, קוראים לזה ואני גר בכך וכך. כן, הספרים אולי לא הכי מעודכנים, לא הכי מגניבים, לא הכי קולים, אבל פתאום למדתי ערבית מאפס. החלטתי שלא בא לי את כל מה שלמדתי. מחקתי את הערבית של פעם ואמרתי, יאללה, אני מתחיל כאילו שאני לומד ספרדית. קטל, כמו אסטס, קוונטו אס, ככה, שאלות בסיסיות. התחלתי, כמובן שהרקע שלי עזר לי מאוד מאוד, ובשלב הזה פתאום מצאתי שגם זה לא נמצא רק בספרים, אלא זה שפה שמדברים 40% מתושבי ירושלים.
אני גם רק אגיד שאני גם למדתי ספרדית בעוונותיי, זה ממש מעניין שלומד ספרדית, אתה באמת שואל מה נשמע, ודברים מאוד כזה של day to day, ותקשורת של בני אדם לבני אדם, ושלומד ערבית, ועוד ספרותית, אתה לומד הכל בקונטקסט של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני נגיד, מילים שאני יודע בערבית, זה קונבולה, פצצה, או שאני יודע, אל שעב אל-פלסטיני, עם הפלסטיני, או חק אל-אודה, זכות השיבה. או, זה גם מה שאני שומע גם בחדשות כל הזמן, שומע את חסן נסראללה מדבר, אני לא שומע מישהו מדבר איתי, אהלן, מה נשמע, וכמה עולה, זה גם, לדעתי, אולי מחסום לערבית.
אני לגמרי מסכים, בעצם כשאנחנו אומרים ערבית בישראל, יש לזה כל כך הרבה הקשרים, ואני אוהב לפתוח קורסים שאני מלמד בלכתוב את המילה ערבית על הלוח או על גוגל דוקס היום, ולהגיד, טוב, מה ערבית מזכיר לכם? אז כמובן פאודה, שזה סדרה מאוד יפה, ושהנושא שלה הוא כמובן שרודפים אחרי מחבל שהרג 200 ישראלים, ומזכיר חמאס, ומזכיר עזה, ומזכיר פתגמים, ומזכיר קפה, ויש הרבה מאוד הקשרים, אבל באמת אנחנו פחות אומרים, מה מזכיר לך הערבית? מכאן, הערוץ הערבית של כאן, כמו שרואים חדשות בעברית, רואים גם איזה, ומה מזכיר לך השפה האנגלית? אמריקאים. תמיד יש באמת, אתה צודק, איזושהי שכבה פוליטית, שכבה כזאת, אולי לפעמים אוריינטליסטית, ביטחונית לערבית, וזה קורה בגלל הרבה מאוד שנים, שזאת הדרך שבה אנחנו חשופים לערבית. לא צריך להפנות אצבע מאשימה לאף אחד. אפשר לבקר כל מיני אנשים, אבל זה אווירה כללית, זה אווירה לאומית שבה הערבית נתפסת ככה, ואחד מהדברים, אני משער שנגיע על זה תכף, אבל שאנחנו עושים במדרסה זה לשנות את האווירה ולשנות את השיח. זהו, ואולי אני רק אסיים את הנקודה ואגיד שבאמת ברגע שלמדתי מהספרים ולמדתי לתקשר, אז הדבר הטבעי לעשות בכל שפה זה פשוט לרצות לדבר עם האנשים שדוברים אותה, וזה מה שקרה. פשוט התחלתי לדבר עם תושבי מזרח ירושלים, ועם 22% מהאזרחים בישראל שהם דוברי ערבית, וראיתי שזה ממש ממש משפיע לי על החיים, זה לא רק שאני משתפר בערבית, מסתבר שכדי להגיע לרמה שלי בערבית פשוט צריך לדבר ערבית, הנה גיליתי את הסוד לכולם, כל מי ששואל איך הערבית שלך כל כך טובה, זה בגלל שאני מדבר ערבית, אבל מסתבר שכאילו...
ואולי גם, אתה יודע, אולי להעיז ולא לפחד לטעות אולי, זה גם עניין.
וכל זה כבר אתה מדבר שוב על אלמנטים רגשיים, ואם אנחנו מעזים להסתכל על רגשות ולא להתעלם מזה כחלק מהחוויה הלימודית, במיוחד עם ערבית בישראל, אז אנחנו בהכרח נצליח להתקדם טוב יותר. כלומר, כששואלים אותך איך אתה מדבר ערבית טוב, אז כן, יש תשומת לב להאם אני מפחד או לא לפחד לדבר עם אנשים. אנשים שפחות מתביישים סתם לזרוק איזה מילה בשפה שהם רק לומדים, בדרך כלל קל להם יותר, כי עושים על זה איזה בדיחה, ואז הם זוכרים את זה, והם לומדים את טעויות שלהם, ותתתת. המבוכה קיימת בכל שפה, אבל ספציפית בערבית אפילו יותר, כי אפילו אנחנו בעברית מגיבים לצליל חט ועין וריש. אם אני פתאום מדבר על הבחירות שיש לנו תכף בפעם הרביעית, וזה כאילו מה, רק שיניתי כמה עיצורים, וזה נשמע כאילו שאני עושה חיקוי, אולי זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט לדבר ככה, ומה עשיתי? רק שיניתי את העיצורים מעיצורים לעיצורים, וזה כל כך מעורר בנו, וזה, אז מה קורה כשפתאום אנחנו עוברים לערבית? אז לשים לב לכל הדברים האלה בתוך כדי הלימוד, זה מאוד מאוד חשוב.
יש גם אנשים שאמרו לי, שערבית, מעבר לזה שזה אולי שפה קשה, שאני לא יודע אם תסכים או לא תסכים, זה גם שפה שהיא לא נעימה לאוזן, כמו שלפעמים אומרים שגם גרמנית זה שפה שלא נעימה לאוזן. אז שוב, אז אני אומר, אני לא יודע, אולי זה נורא סובייקטיבי, אני לא חושב ככה, אבל הרבה אנשים, קרה לך שאתה, הרבה אנשים אמרו לך, שערבית, לא יודע, שפה לא יפה, או לא נעימה, או עושה...
לגמרי, אבל אפשר להיות בוגרים ולהסתכל על זה. כאילו, אנחנו לא יכולים כשאנחנו בריב עם חברים שלנו, או בזוגיות, או בזה, להגיד על טעם וריח אין מה להתווכח, וכולנו משננים את המשפט הזה מכיתה ג', אבל אז פתאום לקבוע שערבית היא באופן אובייקטיבי לא נעים. זה פשוט לא הגיוני. אנחנו יכולים לעשות סדר. ערבית היא שפה קשה? כן, יש מחקרים שמראים שערבית היא שפה קשה יותר משפות אחרות. זה בסדר. להגיד שהיא לא נעימה זה בהכרח סובייקטיבי. למה היא לא נעימה? לי יש תחושה שזה אולי בגלל איך שאנחנו תופסים ערביות בכללי, one on one, כאילו הדבר הראשון שאתה לומד בפוליטיקס אוף לנגוויץ' זה שמה שאנשים חושבים על שפה זה מה שהם חושבים על דובריה, אז ברור שישראלים לא כל כך אוהבים גרמנית, אם אני אעשה עכשיו חיקוי של גבר גרמני מדבר, לכולנו זה יזכיר את היטלר, אז זה לגמרי חוויה רגשית מול הערבית, ושוב, זה מדהים איך הכל חוזר לרגשות בסוף, כאילו, זה נשמע לנו כאילו, פילוסופי, רוחניקי, זה רגשות, אבל לא, אם אתה חושב שהשפה הערבית היא לא נעימה, איך אתה יכול בכלל ללמוד אותה? איך אתה יכול להיות מסוגרן ממנה? אני גם רוצה להגיד לך, הייתה לי פעם חוויה מאוד נעימה, לימדתי את יועצת הנשיא ערבית, והופתעתי מזה שהגעתי אליה לשיעור בבית הנשיא, והערבית שלה הייתה ברמה מאוד גבוהה. ולא כל כך ידעתי, אז פשוט, טוב, אמרתי, יאללה, אז בואי נעבור לערבית, ברמה גבוהה, ודיברנו, בהתחלה היה קשה, והזה, והחטא, והעין, וזה, ודיברנו, וזה היה שיעור של שעה, ופתאום, הגענו לאיזה חוויה, שכאילו אנחנו מדברים בערבית, ואמרתי לה, וואי, את מרגישה לך, הערבית נהייתה כזה חלק מהחדר, איך זה פתאום נהיה נעים, איך פתאום זה לא מפחיד או קשה להגות היצורים, بتعرف يعني فاشا حكينا عربي وسمعنا لغه واللغه كانت كثير حلوه يعني ولا واحد منا فكر انه واو هذه لغه صعبه او ما بنحب نسمع اللغه او يعني بدناش نسمعها يعني تمفين كيلو بتقوم شو ما شو نايم ما شو امرتي زي بتقوم اثنين ما شو لا زخه ما بدي كمرتي بس بتقوم اثنين حسبنا شو الصفه مود يפה
واحد على واحد بتقوم زي نايم وانت حسي بخ ما شو امرتك كان
ممتاز كل الاحترام كل القبول كان
טוב, אז באמת, על הכיפק, אז רגע, בוא נחזור רגע באמת לכרונולוגי. אז באמת אתה אומר שקנית ספרים, למדת, אתה ירושלמי, הלכת לדבר עם ערבים במזרח ירושלים, אבל אז בעצם גם התחלת את מדרסה, בעצם התחלת גם ללמד חברים, אם הבנתי נכון.
לגמרי, היה לי חוש יזמי, זה משהו שיש לה הרבה מאוד ישראלים. התעניינתי בזמנו באקולוגיה, חשבתי שזה ממש נחמד לעשות משהו טוב לעולם, כשאנחנו מסתכלים מסביבנו והעולם הוא לא משהו, אז אנחנו רוצים לעשות משהו נחמד, ואז אמרתי, בונה, אני למדתי מלא ערבית לאורך השנים, ועכשיו אני כאילו מדבר, אז אמרתי, יאללה, אני אעשה שיעורים פתוחים בבית, כזה, סתם יוזמה כזה, זה היה בשכונת בקה בירושלים, וכזה, לא היה לי לוח, אז רשמתי כזה עם הטוש על ה... חלון של המרפסת, זה היה ממש נחמד, הדבקנו כזה פוסטר מאחורי, ופשוט כאילו פרסמתי, בואו בחינם, תביאו אוכל, ואני אלמד ערבית, וזה היה מאז הכיף, כי קיבלתי אוכל חינם, והיה לי הזדמנות ללמד, וכשאתה מלמד אז שואלים אותך שאלות, ואז כאילו היה ממש כיף, עשיתי איזה 3-4 מפגשים, ואז טסתי להודו, ובהודו יש הרבה מחשבות במשך חצי שנה, אתה יודע, על מה אתה הולך לעשות בעתיד, ומה אתה הולך לעשות אחרי הודו, ואתה רואה גם הינדים ומוסלמים, וכאילו, אף אחד שם לא יודע ערבית, וכאילו, מה שהם חושבים על ישראל, הרבה זמן לחשוב. וחזרתי, ועשיתי סיבוב בעיר העתיקה, בירושלים, עם חבר שהכרתי בהודו, ופתאום אני רואה שאני מדבר ערבית, והוא פשוט לא. ושנינו ירושלמים, גדלנו בדיוק אותו דבר, כשאני מדבר את השפה של העיר שלי, והוא פשוט לא מדבר, זאת חוויה מוזרה. אם כאילו אירופאי היה בא ורואה את זה, הוא היה אומר, מה זאת אומרת, איך הוא מדבר את השפה ואתה לא? ואז החבר אמר, תגיד, למה שלא כאילו צלם את השיעורים שהיית עושה לפני הודו, ותשים אותם באיזה אתר? וזה מה שעשיתי. אספנו כמה חברים, צילמנו סרטוני יוטיוב, של חצי שעה, היום זה נראה לנו סופר ארוך וזה, אבל באמת צילמנו את השיעורים והעלינו אותם ליוטיוב, וזה היה ההתחלה של מדרסה.
הבנתי, ואז, ומההתחלה בעצם החלטתם שזה בחינם וישאר בחינם, אתה אומר.
לגמרי, בעצם זה היה ב-2014, או סוף 2014, והעובדה שזה ביוטיוב מאוד מדגיש את החינמיות. אותנו זה מפסיע כל הזמן, מה, חינם, חינם, איך חינם, למה חינם, למה אתם לא לוקחים שקל? היינו בראיונות בטלוויזיה בזמנו, ושאלו אותנו, אם הייתם לוקחים שקל מכל בן אדם וזה, כאילו, כי מה, עשרות אלפי לומדים. וזה יכול להיות שזה נכון למודל הכלכלי, ויש כל מיני נימוקים לכאן ולכאן, אבל למה אני חוזר ליוטיוב? זה מאוד מפתיע אותנו ש... יש מוצר חינמי ללימוד שפה, אבל זה לא כזה מפתיע. כאילו, אתה כותב היום, learn Spanish for free, אתה תמצא מאות סרטונים ביוטיוב, אם לא אלפי, אנשים שפשוט בחרו לצלם את עצמם ועשו כמה אפקטים. זה לא נדיר לראות שפה שנלמד בחינם, יש דואלינגו, זה משום מה נראה לנו נדיר כישראלים שמקבלים שיעור בעברית של ערבית מדוברת. למה זה נדיר? כי זה, ואני זוכר את השאלות ששאלו אותי ב-2014, מאיפה אתה מביא את הערבים? היו לנו ערבים בסרטון, מאיפה אתה מביא את הערבים? איך אתה מוצא אותם לסרטונים שלך? מאיפה אתה מכיר אותם? יש חוויה שהערבית המדוברת זה מאוד רחוק, זה לא פה. אז איך אתה מייצר דברים בחינם? זה לא שאתה מדבר את השפה של אמא שלך, אני גדלתי, אני מדבר ערבית, אני באתי לשתף אתכם. אתה מביא כאילו שפה שאין לה חוקים, אין לה כללים, רק אנשים במודיעין מדברים אותה, וכדי להביא ערבי ליוטיוב, וואו. אז כאילו, זה מאוד מאוד הפתיע אנשים, אבל בעצם זה לא מפתיע שיש מוצר ללימוד שפה בחינם. וגם כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו חושבים שזה מגיע לכולם, ואחרי, אני משער שאתה אולי תשאל, אבל באמת אחרי תקופה ארוכה שיצרנו סרטונים ביוטיוב, אז החלטנו להקים עמותה, כדי בכל זאת להכיל את התמיכה של העשרות אלפי אנשים שלומדים, ולהפוך את זה לפרויקט רציני יותר, ולא לכמה חברים שמעלים חומרים פעם ב.
כן, אז באמת ראיתי שקמתם בתור עמותה ב-2016.
נכון.
ובאמת, ויש לכם בעצם תומכים כספיים היום, אם אני מבין נכון.
לגמרי, אתה רוצה שאני אקפוץ קדימה קצת למודל שלנו היום?
אז בוא, אז אני יודע היום שבעצם אתם התחלתם קורס ערבית למתחילים, שסיימתי אותו, איך שהתחילה הקורונה, עשיתם 14 יום לימוד בבידוד, שזה היה נחמד, ראיתי אותך ככה כל יום בפייסבוק לייב, אותך ואת מיכל, אחרי זה יש קורס מתקדמים, וראיתי שעכשיו ממש בקורונה, בזמן האחרון, עשיתם עם קורס לצוותי רפואה, שאני שוקל גם את זה לעשות, למרות שאני לא צוות רפואה, אבל למה לא, אם זה קיים? וראיתי שעכשיו בסילבסטר, ממש השקתם, ביום האחרון של 2020, קורס של הכתב הערבי, אז זה בעצם הקטלוג של הקורסים שיש, שהכל בעצם בחינם, ראיתי גם בניוזלטר שלכם, שאתם גם חושבים אולי לעשות קורס לערבית לילדים, וראיתי שאתם אולי פועלים מול משרד החינוך, ויש לכם, זאת אומרת, יש לכם הרבה כדורים באוויר עכשיו בעצם, לא?
לגמרי, קודם כל כדורים באוויר זה ביטוי שלא הכרתי, אבל מגניב, מן נכניס תפיד, זה משהו שאנחנו אומרים בערבית למישהו שאתה לומד בינינו משהו חדש, מנק ממך נסתפיד, נפיק תועלת. אז ממך נפיק תועלת, כדורים באוויר זה כאילו כשיש למישהו הרבה עיסוקים, דברים על השולחן?
אני מבין את זה בתור ג'אגלינג, שעכשיו גם התחלתי ללמוד, אז יש לך הרבה כדורים, אתה עושה הרבה דברים באוויר.
אהבתי, ג'אגלינג, אוקיי, גאוני, מנק נסתפיד. אז תשמע, כן, לגמרי, ב-2016 לא היינו יכולים להכיל את זה, ב-2017 גם לא, ב-2018 בטוח לא, ב-2019 אין מצב, ב-2020 בעצם הייתה איזושהי קפיצה מאוד משמעותית, אם אתה רוצה שאני אגיד סקירה מהירה, אבל של השנים, אז ב-2016 קמה עמותה, ב-2017 עשינו קמפיין מימון המונים, שעשינו בו 170 אלף שח, שאפשר לנו להקים את הפלטפורמה, לעבור מיוטיוב וויקס, וסרטונים של חצי שעה לממש קורסים מקוונים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
כן, זה עשיתם בהדסטארט ראיתי, עם סרטון כזה שראיינתם אנשים, תגיד, אתם יודעים ערבית, מה דו יגיד ערבית, וכולם לא יודעים, אומרים אני יודע יעני, בזה זה נגמר פחות או יותר.
כן. ממש, ממש בדיוק ככה, ובאמת המסר היה שהחברה הישראלית בונה לעצמה קורס ללימוד ערבית. זה מסר אדיר. תחשוב על זה, כאילו, אנחנו רוצים ללמוד ערבית, יש עניין גדול, אפשר ללכת ולשלם לכל מיני בתי ספר, חלקם איכותיים מאוד, חלקם פחות, זה בסדר, זה בכל שוק נמצא, אבל למה שלא יהיה משהו חינמי? למה שלא נתאגד כל החברה, וכל אחד יתרום ממה שהוא יכול, כדי להקים באופן קהילתי, קורסים שכולם יכולים ללמוד מהם, וזה בעצם כותרת נוספת למדרסה, כן?
אז הייתם ב-2017 עם ההדסטארט, שעשיתם 170 אלף שקל, כן?
בדיוק, אז כן, 170 אלף זה, ב-2018 קם האתר החדש, נראה לי די בסופו, ואז בעצם התחלנו בפעם הראשונה לאסוף כבר דאטאבייס של אנשים שלומדים, אז נרשמים 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, בום בום בום, היום אנחנו ב-75 אלף רשומים, נראה לי זה כבר 80 אלף, אני כבר איזה חודש אומר 75 אלף, אבל כל יום נרשמים עוד 100 אנשים חדשים בממוצע, ובעצם התחלנו עם קורס המתחילים, אחרי זה השקנו את קורס הממשיכים, כמו שאמרת, בקורונה עשינו הפקה מהירה של קורס לצוותים רפואיים, שהוא מבוסס על קורס המתחילים, אבל יש בו עוד יחידות נוספות שעוסקות ברפואה, ואתה לגמרי מוזמן ללמוד מהן, זה ממש נחמד, ובאמת קורס הכתב הערבי, הוא קורס שבפעם הראשונה מלמד את האותיות בערבית, כי עד אז לימדנו בתעתיק. כל הקורסים האלה הם, הם אפשר להגיד סוג של מרכז הפעילות של מדרסה או הבית שלנו באתר וסביבם ותכף אני אגיד איך אנחנו מג'נגלים אבל סביבם אנחנו עושים פעילות מאוד רחבה ברשתות החברתיות והפעילות הזאת יש לה הרבה מאוד חשיבות גם בהגדלת הקהילה כלומר אם היה איזה אתר מאוד מאוד מגניב אבל שאף אחד לא היה יודע עליו אז זה לא היה עוזר, אז המטרה היא להביא כמה שיותר אנשים, אולי תכף אני אדבר על התיאוריית שינוי אם תרצה, או איך בעצם אנחנו הולכים להגשים את החזון שלנו, וגם מהו החזון, אבל באמת ברשתות החברותיות, גם אנחנו מכניסים הרבה אנשים, גם אנחנו גורמים להם ללמוד ברשתות, אז יש קבוצת תרגול עם, לא יודע, 15 אלף חבר'ה שכל הזמן שואלים שאלות בפייסבוק, וקבוצות וואטסאפ, אבל גם באמת, שינוי השיח, דיברתי קודם על הקשרים השליליים שיש לערבית מדברת היום בחברה, אז אנחנו מנסים לייצר הקשרים חדשים, ולהראות את הערבית לא בצורה, לא פינק וושינג, לא, תראו, זה בעצם יפה ואין צרות, אלא פשוט להראות את הערבית האמיתית שקיימת, להגיד את המילים בערבית, איך אומרים, שולחן, מחברת, כיסא, זה הכל, כאילו, זה לא אמרנו זה טוב וזה רע, פשוט אמרנו את זה, ולא מילים אחרות שקשורות לאותם דברים שאנחנו תמיד שומעים, אז אני בעצם אומר, יש לנו קהילה מאוד גדולה, יש לנו קורסים מאוד מושקעים, שלומדים מהם עשרות אלפים, ויש לנו כבר עמותה שיודעת להכיל את כל הקהילה הזאת, גם לתפעל אותה, אבל גם לבקש ממנה תמיכה, אז באמת, כשאתה אומר שאנחנו מג'נגלים, זה כי אנחנו כבר צוות מאוד גדול, יש לנו תמיכות של קרנות פילנטרופיות שתומכות בנו, זה בערך שליש מהתקציב של מדרסה, יש לנו יש לנו תמיכות מהקהילה, גם חודשיות וגם חד פעמיות של אנשים שאומרים, בונה, החבר'ה האלה משנים את פני החברה, אני רוצה לתת 20 שקל בחודש, וזה גם ידרבן אותי ככה ללמוד זה, ללמוד בעצמי, ואני רוצה להיות חלק מהדבר הזה ולהזמין חברים, כש-20 שקל בחודש זה כבר 1,000 איש נגיד, אז בחישוב פשוט 20,000 שקל בחודש, הדבר הזה מאפשר לנו להפעיל את אותם אנשים שמפיקים את הקורסים, מתקנים את הקורסים, מייצרים תכנים ברשתות החברתיות, ועוד ועוד ועוד, וגם אני אגיד שבעצם אנחנו לא עושים רק את המודל של הכל פתוח לכולם מחינם וזהו, אלא בעצם אולי שליש נוסף מההכנסות שלנו זה שטאפים אסטרטגיים, מול כל מיני סוגים של לקוחות, מה שזה אומר זה שאנחנו בעצם מלמדים גם במודל משולב, זאת אומרת לא רק למידה, קורס מקוון וזהו, אלא למידה בקבוצות, בכל מיני ארגונים שונים, בשיתופי פעולה עם התאחדות הסטודנטים, בהייטק, ואז בעצם אנשים לומדים מאתר מדרסה ובאים לתרגל עם המורים שלנו. יש לנו צוות של מעל 10 מורים שמלמד עשרות קורסים במקביל היום, גם בזום, ובעצם ככה משפר את היכולת של תלמידים ללמוד ומלווה אותם בסדרות של מפגשים וכל הדבר הזה גם מאפשר להכניס שוב משאבים לעמותה שמאפשרים לנו ליצור עוד דברים אז כשאתה שואל על איך אנחנו מג'נגלים עם כל הדברים האלה אנחנו כבר הרבה חברי צוות שעובדים במקביל גם במחלקה מקוונת מה שנקרא וגם במחלקות של שטאפים אסטרטגיים שונים, שאם תרצה אני אשמח לדבר עליהם.
אבל לגבי הקבוצות תרגול, אז אני יודע שלפני הקורונה, אז עשיתם קבוצות תרגול בירושלים ובחיפה, והמון המון זמן, ותור תל אביבי, המון זמן חיכיתי שזה יגיע לתל אביב. אגב, באופן אישי אני אגיד שאני באיזשהו מקום, אני קצת מעריך את זה שתל אביב לא ראשונה, זה קצת מזכיר לי כמו יש מסעדת יומנגס, שזה של המבורגרים, שהם מכפר סבא, והם כאילו פותחים בכל הפריפריה, ולא בתל אביב. לאחרונה הם כן פתחו בתל אביב, אבל תמיד, אבל בתור תל אביב, דווקא מגנים של וואלה, אתה יודע, שלא הכולים בתל אביב, זה נחמד.
כן, אני מתחבר.
אבל עכשיו הבנתי שאתם כן תכננתם להיכנס לתל אביב, או הייתם בדיוק באתם להיכנס, ואז הגיעה הקורונה, אולי אחרי הקורונה, כן, אבל עכשיו אתה בעצם אומר שיש גם קבוצות תרגול בחינם גם בזום של מה אתה עושה?
אז זהו, אז הדבר הזה הוא כבר מודל שהוא לא חינמי, אני אשמח להבהיר את זה. קודם כל, יש קבוצת ארגול בפייסבוק של אלפי אנשים שעונים אחד לשני על שאלות, יש כל מיני קבוצות וואטסאפ שהקהילה הקימה, ואנשים בעצם כל הזמן מוצאים את הפורומים השונים לדבר בתוך מדרסה כדי לשאול שאלות, וזה אחד. מעבר על זה, אתה צודק, היה לנו סדרה ממש מרשימה של מפגשים בירושלים, חיפה וגם בתל אביב למשך תקופה ארוכה, שהיו חינמים לגמרי, פתוחים לכולם ומונחים על ידי המדריכים שלנו, והמטרה שם הייתה גם לתרגל את הערבית שאתה לומד בכל מקום, לא אכפת לנו אם במדרסה או במקום אחר, תלמד ערבית, תבוא ותתרגל, אבל גם שכבר יהיה איזשהו סוג של מפגש, אנחנו מאוד מאוד מעריכים לימוד מקוון וחושבים שיש בו הרבה מאוד פוטנציאל לקראת פיתוח תקשורת בערבית, אבל כמובן אף אחד לא מתעלם מהעובדה שכדי באמת לדבר צריך לתקשר, כן? אז זה, ואז באמת הקורונה באה ושברה לנו את זה, וזה ממש מבאס. עוד לא הפעלנו את המודל המתבקש של פגישות ארגול בזום, כי הדבר הזה הוא פשוט גם עולה משאבים, זה להכשיר זה, אבל אני דיברתי באמת על המפגשי זום שאנחנו כן מעבירים, זה כבר מפגשים של שטאפים עם כל מיני לקוחות שונים שבוחרים לקחת קבוצה בארגון שלהם ולהוביל אותה ביחד. אנחנו מכשירים את המורים שלנו לקראת העברת קורסי מדרסה, כן? אז
ותגיד לי, וציינת באמת את תיאוריית השינוי, איך אתם בעצם רוצים להתקדם ולעשות שינוי, שאני מאמין שהשינוי זה שיותר אנשים ידברו ערבית, שזה לא יהיה כזה משהו מיוחד.
כן, הגדרת את זה מעולה, החזון של מדרסה הוא חברה ישראלית שמסוגלת לתקשר גם בערבית. אז בוא נגיד את זה שוב, זו חברה ישראלית, כמו שאנחנו מכירים אותה, רק הזאת שמסוגלת לתקשר, לא רק לדבר, באמת לתקשר, כל מה שזה אומר, אם נגיע לזה אולי נדבר על ההבדלים בין סתם לדבר ערבית לבין לתקשר, אבל סוגלת לתקשר וגם בערבית. אנחנו לא שוללים את העברית שהצמחנו כל כך יפה ועכשיו אנחנו מקיימים בפודקאסט או הסקט. אנחנו לא שוללים את האנגלית שהיא שפה גלובלית ו-extremely important. אנחנו לא רוצים שאנשים ידעו ערבית ולא אנגלית. אין לנו פה איזה מאבק מסתורי בקולוניאליזם, לא יודע מה, אנחנו אנשים מציאותיים, ואנחנו בונים את האתר שלנו בתוך שימוש באנגלית, אנחנו פשוט רואים את השפה הערבית כחלק מהותי, מזהות יהודית בתוך ישראל, מהמזרח התיכון, ואנחנו רואים ברמה האישית, איך ידיעת ערבית משפיעה עלינו כדוברי עברית. אז אני ראיתי את זה, ואז אני הכרתי חברים שלי שראו את זה, ואני הכרתי את חברי הצוות שלנו, ואני מבלה זמן גם עם דוברי ערבית, וגם עם דוברי עברית, שדוברים גם ערבית, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משפיע על החיים, הוא משפיע בחיים האישיים, הוא משפיע ברמת העבודה, הוא משפיע ברמת היכולת לעבוד ביחד, הוא משפיע ברמת האמון, וזה פשוט סופר חשוב. אגב, מבלי לדבר על פוליטיקה, ואנחנו באמת לא מדברים על פוליטיקה, צריך להגיד שאנחנו חושבים שלא משנה איזה פתרון פוליטי יהיה פה, יש כל מיני אנשים שמתעניינים בפתרונות פוליטיים, לא יודע, שמעתי פעם על משהו כמו שתי מדינות לשני עמים, או כל מיני כותרות כאלה.
יש כל מיני,
אז אנחנו פשוט חושבים שאנחנו לא אומרים מה לדעתנו פתרון נכון, מה שאנחנו אומרים בברור, זה שבכל פתרון שלא יהיה, צריך לדעת ערבית כיהודים בישראל, זה הכל, וכיהודים שגרים באמצע המזרח תיכון, כש-24 מדינות סביבנו דוברות ערבית. עכשיו לאחרונה אנחנו רואים צמיחה מאוד מעניינת עם דובאי, ופתאום משהו שהיה נראה, היית אומר לאנשים, כן, תאר לך שעוד חצי שנה מלא ישראלים ייסעו לדובאי, ועומר אדם יעשה שם הופעה, הם היו צוחקים לך בפנים.
ברור, זה היה זייד לפני שנה, מי הייתה אומר שזה מה שיקרה. בכלל, כל השנה האחרונה זה היה מה שקורה פה, אבל בסדר.
בדיוק, בדיוק. אז אנחנו פשוט מנסים להפוך את מה שנראה הזייה ללא הזייה. חברה ישראלית דוברת ערבית, זה הזייה? לא, זה לא הזייה. כשאתה שואל כל בן אדם, והוא אומר לך שהוא רוצה לדעת ערבית, ושאנחנו צריכים לדעת ערבית, אז אתה מבין שזה עניין של משאבים. ערבים משקיעים מאות עד אלפי, עד עשרות אלפי שעות בלימוד עברית, כדי להתנהל פה במדינה. אנחנו צריכים להשקיע את זה, אתה אומר, בוא נע, אבל זה, אז לא נדע מתמטיקה?
אגב, אני גיליתי לאחרונה שרוב הפלסטינים, הם לא יודעים עברית, וכאילו, רוב הפלסטינים שיודעים עברית, הם למדו את זה בבית כלא הישראלי, זה האמת העצובה, אבל פלסטינים צעירים גם לא יודעים עברית, אז אתה יודע, זה סוג של בלוק שיש בינינו לבין הפלסטינים, אתה יודע, זה...
כשאתה אומר פלסטינים, אתה מתכוון לגדה ורצועה?
גדה ועזה, כן.
כן. כן, לגמרי, לגמרי, כאילו אנחנו מתמקדים במדרסה על קידום תקשורת בקבוצות השונות בחברה הישראלית, אבל obviously ידיעת ערבית תשפיע גם על יחסים עם פלסטינים מהגדה והרצועה, וגם על יחסים עם מדינות שכנות, כאילו אני לא יודע, אני לא כזה מבין באווירולוגיה, אבל נראה לי שהאוויר שאנחנו נושמים של אמן, הוא אותו אוויר שאנחנו נושמים בירושלים וברמלה, אז אם יש זיהום אוויר באמן וברמלה, אני לא בטוח לאן הרוחות נושבות האמת, לא כביטוי, פיזית, לאן, כן. האם הרוח מאמן מגיעה לירושלים, אבל אם אנחנו נושמים את אותו אוויר, זה מאוד מאוד הגיוני שאנחנו נרצה מתישהו להתעסק גם בסוגיות של זיהום אוויר, וכדי להקים פרויקט משותף ולהתעסק בנושא הזה, אם נדע ערבית, זה מאוד מאוד יעזור לנו. אני יודע שהרבה מאוד זיהומים של מים בעזה, ש97% מהמים שם לא רואים לשתייה, זורמים לנחלים בישראל. התפיסה הזאת היא שזה שם, זה לא קשור אלינו, וזה בסדר, דעות פוליטיות אפשר, אבל יש גם מציאות, והמציאות היא שאנחנו בקרבה מאוד מאוד גבוהה, ושידיעת ערבית תשפיע בצורה מאוד מאוד חיובית על היכולת ליצור שיתופי פעולה, כלכליים, אסטרטגיים, לאומיים, וזה נראה לי מאוד מאוד חשוב. רגע לפני, כן.
אז איך בעצם מקדמים את זה? כי נגיד, אני רק אגיד למי שלא יודע, למרות שאני מאמין שרוב המאזינים יודעים, שאני למשל, החוויה שלי, בתור, למדתי בתיכון בתל אביב, אז אתה עושה בגרות בלשון, חובה, אתה עושה בגרות באנגלית כזה חובה, ובבית ספר שלי לפחות היה אפשרות, שפה שלישית, ערבית או צרפתית. ואז זה ממש מצחיק שזה א' אפשרות, ובאמת ששמים את זה מול הצרפתית. ואז אומרים, יאללה, מה נלמד עכשיו? ערבית, שזה חמאס וחיזבאללה מדברים, או שנלמד צרפתית? ואז זה טוב לי בחופשות סקי, שאני נוסע פעם בשנה לחורף. אתה יודע, זה ברמה הזו. אז לא יודע, מה צריך להשתנות? שבבתי ספר תיכון יעשו אולי שבגרות בערבית תהיה בגרות חובה, שאולי למדו גם מדוברת, ולא רק פוסחה, שזה בעצם העולם הישן של לימוד הערבית. מה...
שאלה מעולה, אתה מחזיר אותנו לדיון על תיאוריית שינוי, אתה בעצם, אנחנו אומרים, חברה בישראל שמסוגלת לתקשר בערבית, ואפילו לא פיראתי לך את השלבים של איך אנחנו מתכוונים להגשים את זה. האם זה שמשרד החינוך יחליט ללמד לתקשר בערבית יעזור? כן. האם אנשים עובדים על זה? כן. האם לנו יש חלק בזה? צורה מסוימת, כן. האם אנחנו חושבים שאם כל בן אדם בישראל פשוט יחליט שהוא לומד ערבית בעצמו, זה ייצור חברה ישראלית שדוברת ערבית? כן, גם. זאת אומרת שהשינוי יכול גם לבוא מלמעלה, על ידי שינוי מדיניות ושינוי, לא יודע, רגולטורי, לא יודע אם זה מילה נכונה, ושינוי תוכניות לימודים, והרבה מאוד אנשים עובדים על זה, וזה טוב ויפה וחשוב מאוד. אבל שינוי גם יכול לבוא מלמטה, ובוא אני אספר לך מה תיאוריית השינוי של מדרסה. כאילו, היא מורכבת אפשר להגיד 5 שלבים, אני מקווה שאני זוכר את כולם, אבל השלב הראשון זה שאנחנו קודם כל מביאים כמה שיותר אנשים ליקום, ליוניברס של מדרסה, שידעו שמדרסה קיים, שידעו שיחשפו לתכנים, כבר היום נחשפים בחודש בין 250,000 ל-300,000 איש לתכנים שלנו, מדי חודש, זה כשסופרים את החברה הישראלית אנחנו כבר לא צריכים הרבה יותר מזה, כן, תוריד גילאים מבוגרים וזה ופה ושם וצעירים מאוד, אנחנו כבר תופסים את החלק הזה, שכולם ידעו שזה קיים, שכולם מהיוניברס הזה ייחשפו וכבר התחילו לעבור את החוויה של שינוי השיח סביב ערבית וזה, אבל אז יגיעו לאתר, ויש פה conversion rate, כאילו מי שמבין בהייטק ודאטה וכאלה, אני לצערי לא מספיק, אבל הייתי שמח יום אחד להיכנס לתחום יותר, אבל יש פה פאנל, יש פה, משפך.
צוואר בקבוק, משפך, כן.
כן, משפך, אז אנחנו לוקחים את כל מי שמכיר את מדרסה ואומרים, היי, זה לא גלעד מהיוטיוב, זה אתר שאפשר ללמוד בו, ואז מביאים אותו לאתר. אחרי שהם מביאים אנשים לאתר, לא רק שירשמו וקבלו את הניוזלטר, אלא שירשמו לקורסים. אחרי שהם נרשמים לקורסים, שיבצעו למידה בקורסים, ושלא ילמדו רק את השיעור הראשון, אלא גם יסיימו. אוקיי, אז אתה אמרת שעשית את קורס המתחילים, מדהים, אני רוצה שתלמד קורס הכתב הערבי, אני רוצה שתלמד קורס הממשיכים, אני רוצה שתשתתף בשיחות תרגול בטלפון שאנחנו מריצים עם עמותת כוכבי המדבר, אני רוצה שתגיע למפגשים בתל אביב או למפגשי הזום, כל הדבר הזה, ברגע שיש לי את המייל שלך ואני יכול לעודד אותך לעשות את זה וכו וכו וכו, זה בעצם להעלות את ה-completion rate, את אחוזי ההשלמה של התהליך, לעשות את זה עם כמה שיותר אנשים, כן, ובעצם להגיע למצב שאנשים לומדים לדבר ערבית, להגיע למצב שהם גם מתקשרים בערבית, לא שהם ישבו בבית ושיננו את כל המילון, והנה כל החברה הישראלית דוברת ערבית, אלא שהם היו בחוויה של תקשורת, ושהחוויה של התקשורת הזאת גם, היא בסופו של דבר אולי משנה קצת עמדות לגבי השפה הערבית, לגבי דוברי ערבית, ובעצם פותחת אותנו לעולם ושוברת לנו כל מיני סטיגמות וחוויות שיש לנו סביב השפה. אז זאת תיאוריית השינוי. עכשיו, איך באמת אנחנו עושים את זה? קצת תיארתי קודם את האיזון בין מצד אחד קהילה פתוחה ושכולם לומדים את זה, לבין שטאפים אסטרטגיים. שטאפים אסטרטגיים זה אומר שאנחנו מלמדים את הסתדרות הרופאים, כדי לדאוג שרופאים זה, ואנחנו בעברים קורסים להסתדרות הרופאים. זה עם פרויקט מקסים של מעיין במדבר, שבו יושבים סטודנטים יהודים וערבים ביחד, ובזוגות מלמדים אחד את השני עברית וערבית, ותוכנית הלימודים שלהם לערבית זה מדרסה, ופה מדובר על אלפי סטודנטים. זה עם התאחדות הסטודנטים ופרח, שבעצם סטודנטים ערבים מקבלים מלגה, על זה שהם עושים קבוצות קטנות של 7-10 אנשים, ומלמדים סטודנטים יהודים במחירים מאוד מאוד נמוכים, ערבית מדוברת על בסיס מדרסה, פה מדובר על אלפי סטודנטים שוב. המספרים הם מאוד מאוד גדולים, אז השיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי ועם קמפוס, שזה פלטפורמה ללמידה דיגיטלית, כדי שלא רק שמי שנכנס לאתר מדרסה יכול ללמוד, אלא מי שאומר, יאללה, אני אלמד קורסים כובנים, וואללה, יש פה ערבית מדוברת מגניב, ואני אלמד.
שקמפוס העיר, רק נגיד, זה אתר של תכני לימוד בחינם, של משרד התעשייה, אם אני לא טועה?
כן, נראה לי משרד שוויון חברתי, יכול להיות שהיה שינוי בבחירות האחרונות, לצערי אני לא עוקב, אבל
כן, זה קשה לעקוב אחרי המשרדים, כן, אוקיי.
כן, בדיוק. ישראל דיגיטלית, פרויקט ישראל דיגיטלית, זה קמפוס IL, זה פרויקט מאוד מאוד חשוב וממשלתי, שפרויקט לאומי ללמידה דיגיטלית, עם מאות קורסים חינמים, בין היתר, קורסים של מדרסה. אז בעצם כל השטאפים האלה מאפשרים לנו לחזק את כל השלבים של תיאוריית השינוי, גם להביא אנשים למדרסה, גם לדאוג שהם מגיעים פנימה, וגם לדאוג שהם מסיימים באמת את הקורס, ולא סתם יופי שיהיה לנו מלא אנשים רשומים, וגם באמת שהם יהיו בחוויה של תקשורת. ואני אומר שכמובן וכמובן יש במקביל לתהליך של תיאוריית שינוי, יש תהליכים מקבילים שקורים בחברה, למשל דובאי זה תהליך מקביל. דובאי הניעה אנשים ללמוד ערבית, אז אני אישית מלמד קבוצה של פורום המנהיגות הישראלי, שיש שם הרבה מאוד אנשים מפורסמים שאני לא אזכיר את שמם, אבל אני מלמד אותם ערבית ב9:00 בערב, והחברה האלה, כמה שהם עסוקים, והם אנשים עסוקים שכולנו מכירים, נפגשים ב9:00 ושולחים להודעה ב10:30 שהשיעור נגמר, בונה, השיעור מדהים, אני לא מאמין שאני מצליח להתרכז בשעה כזאת, אני לומד לדבר סוף סוף. ומי עוד, וקיצור, מלא גופים שמחליטים פתאום ללמוד, בגלל ההייפ של דובאי, בגלל ההייפ של מרוקו, בגלל בחריין, כאילו...
בכלל הכל גם של ערבי ישראל עכשיו, לקראת הבחירות הערביות, נהיה hot commodity פתאום.
כן, לגמרי, ממש מעניין. כן, אני כבר אמרתי, לא יודע מה, איזה פתרונות פוליטיים כל מיני פוליטיקאים, או אנשים שקוראים לעצמם פוליטיקאים, יציעו, אבל אני יודע שהאימפקט, אם אנחנו שנייה מדברים על אימפקט, הוא כל כך משמעותי, גם ברמה האישית כשבן אדם מדבר ערבית, וגם ברמה הלאומית, שפשוט קשה לתאר את זה, כאילו, אחד מהיועצים הארגוניים שלנו הרבה פעמים אומר ש... אני לצערי לא מספיק טוב בניתוח חברתי וזה, אבל שכאילו כוח העבודה או שוק העבודה בקרוב, יש נשים חרדיות וערבים הולכים להיות חלק מאוד משמעותי, בכלל חרדים, משוק העבודה בעתיד, ולכן יש הרבה מאוד עניין בלימוד עברית לערבים, ומשקעים בזה עכשיו הרבה מאוד, באמת מיליוני שקלים, מכל מיני קרנות פילנטרופיות וכספים ממשלתיים, כדי שערבים ילמדו עברית. הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו נכין את עצמנו לקליטה של הרבה מאוד ערבים בשוק העבודה, ונהיה מסוגלים לדבר בערבית ולקיים רעיונות בערבית, ולהבין קשה, כאילו כל העולם של diversity and inclusion הוא סופר קריטי,
של גיוון והכלה, מה שנקרא.
כן, בדיוק, כן. אז זה סופר קריטי, ואנשים מתעניינים בדבר הזה, ולכן גם חברות הייטק אומרות, פעם אני אספר סיפור שהלכנו ל-IBM, וכאילו, שם התקיימו המפגשים בחיפה, ובאתי להעביר להם הרצאה על השפה הערבית, אז היו 50 חבר'ה שהם כזה, אה שלום, אנחנו לומדים ממך כבר שנתיים, ואיזה כיף, ובקבוצות, שעשינו לעצמנו וזה, ובאתי להעביר הרצאה, ובהרצאה גם היו שני ערבים, ואני אומר, וואלה, כאילו, זה הולך להיות מעניין, שאני מעביר הרצאה על השפה הערבית, והם פשוט סיימו את ההרצאה, והם אמרו, תשמע, זה פעם ראשונה שאני מרגיש שיש לי מקום אמיתי בחברה. עכשיו, כאילו, IBM עושים הרבה מאוד מאמצים בהקשר הזה, אבל זה היה משהו מאוד נחמד, שפתאום כאילו, כולם פתאום הסתכלו עליהם, ואמרו, בונה, כאילו, לא ידעתי שזאת השפה שאתה מדבר, כאילו, אנחנו, כשאנחנו לא יודעים כלום על ערבית, ואנחנו יודעים רק מה שאנחנו חשופים עליה, אז זה לא כזה מעניין אותנו. הרבה מאוד תלמידים אומרים לי כזה, תשמע, אתה לא מבין, זה לפני הקורונה יותר, אבל היו איזה שני ערבים זה שישבו ברכבת הקלה, וכאילו לא, אתה יודע, פעם הייתי מתרחק, אבל עכשיו כאילו מתתי לשמוע מה הם אומרים, אז באתי כזה, ישבתי לידם, וכאילו הקשבתי והבנתי קצת, וזה מאוד שימח אותי שהבן אדם הבין קצת ושהוא למד, אבל מה שיותר שימח אותי זה שאני מכיר חוויה מהרכבת הקלה, זה שכששומעים ערבית מתרחקים.
כן.
הבן אדם בחר, בא לשבת ליד, זה כאילו, בסדר, אולי זה לא המציאות הכי מושלמת שאנחנו רוצים לראות, ועוד לא פירקתי פה את כל היחסי כוחות ובלה בלה בלה, אבל כן. המקום הזה שבן אדם אומר, אני פתאום מתקרב, או שמספר שסבתא שלו פתאום אמרה בערבית, והוא החליט, אמרה מילה בערבית, והוא החליט לשאול אותו מה זה מתוך עניין, זה שינוי עצום ממה שאנחנו מכירים.
טוב, תשמע, גם הנסיבות השתנו, אני שירתי גם בחיל המודיעין בירושלים ב-2002-2003, זה היה תקופת האינתיפאדה השנייה, שהוא לא מעט פיגועים בירושלים, אני זוכר שפעם אחת אני ירדתי מאוטובוס, כי היה מישהו שדיבר ערבית, ואתה יודע, אתה כבר רואה, זה היה ממש כל שבוע היה איזה משהו, אבל לשמחתנו אנחנו כבר לא שם, ושאיפה גם לא נחזור לימים האלה. אבל זה באמת היה, אני גם מודה שפעם הייתי מתרחק, והייתי שומע ערבית באוטובוס בתקופות מסוימות.
לגמרי, זה לא חטא להתרחק, זה לא חטא לפחד, זה רק צריך להכיר בזה שאנחנו מפחדים, וצריך להבין האם הפחד הזה הוא רציונלי או לא רציונלי, בתקופות מסוימות אולי זה באמת היה יותר מפחיד, גם אני גדלתי על האינתיפאדה השנייה בירושלים, לצערי הרב, אבל זה מדהים לראות כאילו, שכאילו אפשר לבחור להעביר את החיים בפחד, וכל מפגש של שפה ערבית יעורר פחד, ואפשר לבחור לעבוד על זה, וללמוד ערבית זה חלק מה... זה עוד אחד מהאמצעים שלנו לעבוד על זה. אגב, יש אנשים שעובדים על זה לא דרך לימוד השפה, עושים את זה דרך דברים אחרים, שיש להם חברים ומדברים איתם עברית ואנגלית ומסתדרים, אבל חשוב להם פשוט להכיר דוברי ערבית, גם לא דרך השפה. גם אחלה, אפשר לפרק פחדים בהרבה דרכים. גם פירוק הפחד הוא לא חייב להיות המטרה המרכזית, כאילו, אבל הוא בטוח תוצאת לוואי מאוד מאוד משמעותית.
תגיד לי רגע, אנחנו לקראת סיום, אבל אז יש, אולי נשאל שאלה רגע לגבי מצבי האישי עם ערבית ואתר מדרסה.
בטח, בכיף.
אני קצת תקוע, אני חייב להגיד, כי שהתחילה הקורונה, תראה, איך שיצאתי עם הקורס של הערבית שמתחילים לפני כמה שנים, התחלתי, אבל לא המשכתי, ואז שיצאתי לחלט בקורונה, אז ראיתי שעשיתם את הקורס של הקורס מתחילים, 14 ימים בבידוד, אז אמרתי, יאללה, בוא, יש לי זמן עכשיו בבית, ניתן לזה עוד צ'אנס. עשיתי וגם סיימתי, ומאוד עזר באמת הליווי שלכם, באמת סיימתי את זה. אבל אז סיימתי את זה, ובאתי להתחיל לקורס הממשיכים, אבל אז טיפה איבדתי מומנטום. ועברו כמה חודשים, ועכשיו אני אומר, בוא נתחיל את קורס המתקדמים. וסיכמתי את קורס המתחילים. כאילו, עשיתי ממש סיכום שכל המילים שלומדים, אבל אני אשכרה לא זוכר את קורס המתחילים, אחרי חצי שנה שעשיתי את זה. אז אני אשכרה אומר לעצמי, מה, אולי אני שוב אלך לעשות קורס המתחילים, למרות שעשיתי את זה. זאת אומרת, יש עניין של forgetting curve. אם אתה לא משתמש בזה, אתה בטח משתמש בערבית כל יום, בעצם מה שאתה עושה, כן? אבל אני כמעט לא מדבר ערבית. אז אני כאילו שוכח הרבה, אז אני אומר, איך אני עושה לעצמי מוטיבציה, או איזה הקס, או טיפים, כן, ככה, לדרבן את עצמי, ולזכור, ולהמשיך.
מדהים. אז אתה מעדיף את פתרון הקסם, או שאתה מעדיף את המציאות, ושאני אגיד לך שאין פתרון קסם, אבל יש כמה דברים שממש יכולים לעזור? זה מה שאתה מעדיף.
אז כבר אמרת שאין פתרון קסם, אז יש לנו רק את האופציה כן. של האופציה הקשה, אתה יודע. כן?
לגמרי. פתרון הקסם הוא לדבר ערבית, בסדר? זה הפתרון, אבל הוא באמת לא פשוט, לא מובן מאליו, לא תמיד קל, רק על המשפט אין לי ערבי לדבר איתו, אפשר לכתוב דוקטורט. נכון, כאילו אין לי ערבי, אבל, אוקיי, לא צריך, כאילו ערבי זה לא חפץ שאני צריך שיהיה לי בבית, כאילו יש ערבים שאפשר לדבר איתם, פשוט אנחנו לא עושים את זה, anyway, אגב, אני לא ציטטתי אותך במשפט הזה, אתה לא אמרת את המשפט הזה, אני ציטטתי הרבה מאוד ישראלים שאומרים את המשפט הזה, וזה משפט מאוד מאוד מוכר בקרב תלמידים, אז אני רק מסיט את תשומת הלב למשפט כזה, זה סתם ככה, מסתייג אם זה היה נשמע כמו ציטוט שלך, אבל אני אומר שבאמת אין פתרון קסם, מה שיש זה ההבנה של כל מיני דברים שנגעתי בהם לאורך הדרך, כמו פרנדס, אוקיי? אם אתה ראית פרנדס וראית, ואתה ספציפית לא וגם אני לא, אז אנחנו מכירים מאוד מאוד חריגים בעולם, אבל ראית שני פרקים, שלושה פרקים, 10 פרקים, 20 פרקים, ויש כאלה שאומרים ראיתי את פרנדס 5 פעמים, 5 פעמים לראות 8 עונות, בטח הם תותחים באנגלית החברה האלה, ווואלה זה נכון.
לא, אני מכיר מלא אנשים שאומרים, אני יודע ספרדית, איך אתה יודע ספרדית? ראיתי צ'יקיטיטס, מזה הם יודעים ספרדית. בדיוק. אתה יודע, בדיוק. זה כאילו...
אז הנה, אז כבר יש לנו הק אחד, כן, אולי הקולנוע הערבי הוא לא הדבר האהוב על כולנו, אולי יש קולנוע טוב וקולנוע לא טוב בקולנוע הערבי, כמו בכל קולנוע אחר, אתה צריך למצוא את הסרטים שאתה אוהב, את הסגנון שאתה אוהב, אבל כן, גם אם זה פאודה, או מונה, או לחודים ברשת, או אלהייבה, או כל מיני סדרות שיש בנטפליקס, יש סדרות ערביות, ודרך אחת שאתה תזכור דברים, זה אם יהיה לך חוויה רגשית, ואתה פשוט תזכור את זה. אז ברור שאתה מדבר על עקומת השכחה. איך אמרת את זה יפה באנגלית?
Forgetting curve.
Forgetting curve, מגניב.
עכשיו אני אגב עושה קורס על איך להילחם בזה, אז יש מה שנקרא Active Recall, שאתה בעצם בוחן את עצמך, ואתה עושה Spaced Repetition, שזה יבוא לך כל כמה ימים, ואז אולי אתה תזכור את זה.
לגמרי.
אמא שלי נגיד מורה לאנגלית, אז היא אומרת, אתה לומד מילה באנגלית, אם אתה פוגש אותה 7 פעמים בקונטקסטים שונים. נכון. רק אז אתה זוכר את זה.
בדיוק, אז עם חושים שונים, ואתה שומע אותה, ואתה רואה אותה, ואתה אומר אותה בעצמך, ומישהו אומר לך אותה, ואתה רואה את זה בסדרה, ואתה רואה את זה בתרגיל שעשית, ואתה רואה את זה בצד ימין של המחברת, יש כאלה עם זיכרון ויזואלי, לגמרי.
כן, אני יודע שאתה גם, אני גם שמעתי פעם שאמרת שאולי נעשה כזה סטיקי נוטס על שולחן, טאווילה, ועל ארון זה חוזן, אני לא יודע אפילו אם זה המילים הנכונות, אבל...
מקסים, טאווילה וחזן, הם מעולה.
כן.
אבל אני רק אומר, כאילו כן, אם אתה תראה, אם תמיד יהיה לך על השולחן טאווילה, בכל הנראה אתה כבר תזכור את זה, כן?
כן.
ואז הכי מגניב זה אם אתה תראה איזה סדרה מצרית, וישאלו שם איפה הבלה בלה בלה המחברת, והם יגידו עד טאולה, אוקיי? על השולחן, כן. ואז זה המילה שהייתה זה, ואז אתה לא תשכח את זה בחיים. זאת אומרת, יש כל מיני טריקים, יש ללמוד שוב ושוב ושוב את אותו חומר, אבל אני לא בטוח זה מאוד אפקטיבי, יש למצוא לך דובר, חבר שרוצה ללמוד עברית, ואתה עושה חצי שעה ערבית, חצי שעה עברית בשבוע, ואז אתה גם לא משלם, שזה נחמד להרבה אנשים, אתה גם נותן בעצמך, כן. אתה גם בחוויה של מפגש והיכרות.
זה מה שנקרא אגב טנדם, טנדם זה שלא משלמים, וכל אחד מהבית השני, אז אם אתם רוצים גם, תעשו גם גוגל, פייסבוק, תעשו טנדם, שתי השפות, ויש קבוצות של זה.
ממש, יש אפליקציות, אי-טוקי, כל מיני אפליקציות כאלה, באמת, כמות הרעיונות היא לא נגמרת, ואפשר, אולי אפילו לצרף פה לפודקאסט, אם אפשר בטקסט, כמה רעיונות וכישורים, להיחשף לערוצים של מדרסה, שכל הזמן מזינים בערבית, זה נראה לי מאוד מאוד חשוב, לפייסבוק, לוואטסאפ, לאינסטגרם, ואז לגלות שיש דברים שהם לא רק במדרסה, יש עולם ערבי עם תכנים בערבית, כמו מכאן וכאן ערב, וכל מיני ערוצים וסדרות יוטיוב ודברים מגניבים שאתה פשוט צריך להיחשף אליהם, אפשר ליצור קבוצת למידה ולהגיד, מעניין אם יש לי חבר או שניים שחושבים כמוני שערבית זה דבר חשוב, שמבינים שהחברה הישראלית מתקדמת לקראת מקום שבו היא מדברת ערבית, ואני רוצה לקחת חלק בזה, ואז, ובערך ברמה שלי, ואני אוכל פשוט לדבר איתם, יש הרבה עצות, אבל אני רק רוצה להגיד את הפאנץ' הוא להבין שאם אנחנו לא נדבר ערבית, אנחנו ככל הנראה לא נלמד, זה מבאס. עוד פאנץ' חשוב, זה לא לחשוב שזה יקרה תוך חודש, חודשיים. כן, אם יש לך מבחנים לשבק עוד חודשיים, אני מציע לך לשמוע ערבית 8 שעות ביום, ולדבר 8 שעות ביום. כן, לא יודע איך מבחנים לשבק נראים, אבל אני יכול לנחש. אבל אבל אם אין לך מבחנים לשבק, אז גם אין למה למהר. אפשר פשוט להבין שאני כל יום לומד 3 מילים חדשות, או כל שבוע לומד 10 מילים חדשות, או 20, ואז אני מסתכל במבט שנתי, ואני אומר, וואו, כאילו, עוד שנה אני אהיה שם, זה ממש מגניב, עוד שנתיים אני אהיה שם, ועוד 4 שנים אני אגיע למקום שאני כבר כאילו ממש מעדיף לראות סדרה בבלי כתוביות אולי.
ואולי באמת, בגלל שהכתב הערבי הוא גם קשה לפעמים, אז אולי באמת שווה להתחיל במה שאתם עושים, שזה עם תעתיק, שתעתיק למי שלא יודע, זה לכתוב באות עבריות את המילה בערבית, ואז אתה יודע בעצם איך להגות את זה, ואתה לומד את המילה, ורק אחרי זה אולי נלמד איך נכתוב את זה, שזה יכול להקשות אם עושים את זה בבקה אחת.
ממש, אני מאוד מאוד מסכים. יש הרבה שיטות שיכולות להקל, אחרי זה ללמוד את הכתב הערבי מאוד חשוב, כי אתה פתאום רוצה לחפש בגוגל איזה מילה, ואלף ואחד דברים, אבל אני חושב שלהתייחס לזה כ-lifelong learning,
כן.
ולהבין שזה תהליך שאתה מתחיל ושהוא לא נגמר, ולנקות את כל הסתם כאב על אוף אני לא יודע, אוף אני לא מצליח, אוף זה, פשוט להתרגש מכל מילה חדשה שלומדים, ולא להתאכזב על מילים שלא זוכרים, נראה לי חוסך הרבה מאוד אנרגיות ומאוד מאוד חשוב, ופשוט באמת להגיד, להסתכל על זה כמעט ברמה החברתית, כאילו כל מילה שאתה לומד, אתה עוזר לאחוז הידיעת הערבית בקרב יהודים לעלות, אז יאללה בוא נלמד עוד קצת ועוד קצת, וכולם לומדים וכולם זה, ויש אנשים שיתחילו רק עוד שנתיים ללמוד ערבית, יש הרבה כאלה,
כן.
באמת הרבה מאוד כאלה, יש אנשים שיתחילו לפני 5 שנים, אז הם כבר זה, ואני לא איתי מדי, ואני לא מהיר מדי, אני בדיוק בזמן שלי, אבל אני כן מבין שזה תהליך שאני משלב אותו בחיים, כי הוא חלק מהמרקם החברתי בישראל, ומהמרקם האישי שלי, ואני אומר לך שברגע שיהיו מספיק חוויות מוצלחות עם ערבית, לא דיברנו על הרבה כאלה, דיברנו על כמה, ציטטנו תלמידים, אבל ברגע שיהיו חוויות מוצלחות, אז אתה פשוט תרצה לחוות את זה שוב ושוב ושוב.
כן. טוב, אנחנו באמת לקראת סיום, ובכל פרק בפודקאסט, אני שואל שאלה זהה כל אחד מרועיינים, שזה אם יש שאלה שלא שאלתי, ואתה אומר, וואי, חבל שלא שאל, כי וואלה, זה חבל שלא נגענו בזה, יש לי תשובה מעולה על זה. אז יש משהו טוב שלא שאלתי?
וואו, איזה שאלה טובה.
זה ככה, הכיסטוח, זה ככה, אתה יודע.
לגמרי, לגמרי. אולי איך מתחילים? אם זה לא ברור אחרי הפודקאסט הזה, איך מתחילים ללמוד, אז בכמה משפטים, כותבים מדרסה בגוגל, נכנסים לאתר, נרשמים, בוחרים את קורס המתחילים, אם רוצים ללמוד את הכתב הערבי אפשר גם, לא צריך ממשיכים ולא צריך צוותים רפואיים כרגע, ופשוט מקדישים 10 דקות ביום, הכי טוב, ואז אתם תגידו, מה, לא בא לי רק 10 דקות, בא לי 20 דקות, בוא נה, זה ממש כיף, אני אשב כבר 30 דקות, ואז אתם תגידו, פאק, אין מצב 30 דקות כל יום, אז 30 דקות, 3 פעמים בשבוע, ואתם אומרים, בוא נה, בשעה וחצי בשבוע, כמה למדתי, מה יקרה אם אני למד 52 שבועות, ועושים New Year's Resolution, קצת באיחור של שבועיים,
כן.
ומחליטים שהשנה אני לומד ערבית, זה המסר נראה לי, והתשובה שלי לאיך מתחילים.
כן,
נרשמים פשוט. לערוצים השונים, נחשפים לדברים, לתוכניות השונות שאנחנו מפרסמים, ופשוט, כן.
אפילו אולי לנסות ליצור הרגל, אני עכשיו עשיתי, תפסתי ככה לוח שנה של חודש, וזה ככה 30 day challenge, ואני כל יום מנסה לעשות כמה הרגלים, וכל מה שאני עושה את זה אני עושה X, וכדי ש... כי אומרים שלוקח, בשביל להיות הרגל, לוקח 21 יום, אז אולי ככה, אם המוטיבציה הראשונית לא עוזרת, אז אולי נעשה הרגל. זהו.
מגניב מאוד.
טוב, בסדר. טוב, אז גילת סביט ומדרסה, אז היה סופר מעניין, ותודה שהתארחת בתוכנית.
שוקרן אילק, תודה רבה לך, אני מצטער שלא חכן הכתיר ערבי, שלא דיברנו הרבה ערבית, אבל בשביל זה יש לנו את הקורס ואת כל החומרים השונים שאפשר לשמוע, אבל איתה מאוד מאוד נהניתי גם מההנחיה שלך, וגם להשתתף וגם לשתף את כולם במה שאנחנו עושים, ויאללה, איזה כיף.
יאללה, מעולה. טוב, אז תודה רבה לך, יאללה, ביי ביי.
ביי, מה סלם, ביי.
טוב, אז זו הייתה השיחה שלי עם גלעד סביט ממדרסה. אם לא הכרתם את מדרסה לפני הפרק הזה, אז אני ממליץ לבדוק את האתר שלהם. אם כן הכרתם והתחלתם קורס שם והפסקתם, כמו שקרה לי בעבר, אז אני בתקווה שהפרק הזה זה מה שייתן לכם את המוטיבציה להמשיך. תכלס, אני לא חושב שיש מישהו שיחלוק ששווה ורלוונטי לדעת לדבר ערבית כשאתה גר בישראל. זה השפה של השכנים ושל האזור, זה לגמרי יעזור בחופשה הבאה בדובאי, וזה גם הכנה טובה לשלום במזרח התיכון, שיום אחד יגיע אלינו בתקווה. זהו להשבוע, תודה שהזנתם, נתראה בשבוע הבא. ביי.